בגיא ההריגה, 80 שנה לבאבי יאר, תוכניתם של דניאל סלומון, טבע אלמוג ועדי שוב.
Monument stands over Babi Yar, a drop sheer as a crude gravestone. I am afraid today I am as old in years as all the Jewish people.
Al Babi Yar ein yad ve ein matzavet. Arutz talul kidmut golel al kever. Ani achuz eima. היום זקנתי כמו לו אני העם היהודי עצמו.
שנה עברו מאז בוצע הטבח הגדול, המהיר והאכזרי ביותר מכל אירועי הרצח ההמוניים בתקופת השואה. הטבח בבאבי יאר. ביומיים בלבד ספג לתוכו גיא ההריגה הזה בפאתי קייב את דמם של עשרות אלפי גברים, נשים, זקנים וטף, ומתוכם מעל ל-30,000 יהודים שנרצחו בחדורי עופרת והושלחו אל העמק, אל היער. באבי יאר לא היה אירוע השמדה הראשון, ולמרבה הצער גם לא האחרון בשטחים שנכבשו על ידי הנאצים בברית המועצות. אך סדר הגודל שלו והמהירות בה התבצע הפכו אותו במידה רבה למקרה המייצג של מה שנהוג לחנות השואה בחדורים, ובכלל לשואה שהתרחשה מזרחה מהמחנות בפולין. ולמרות זאת, מה שהתרחש בפאתי קייב בין 29 ל-30 בספטמבר 1941, ערב יום כיפור, נותר עבור רבים אירוע לא מוכר, בטח שלא בפרטיו. הקורבנות היהודים שם הושכחו פעמיים. פעם על ידי השלטון הסובייטי שבחר להתעלם מהרצח המכוון נגד היהודים בשטחו, ופעם על ידי הגורמים האחראים להנצחה וזיכרון בישראל, דווקא במדינת היהודים שנשבעה לזכור ולא לשכוח. ועם באבי יאר הוזנח גם זכרם של שאר בורות ההריגה, אלפים בכל רחבי ברית המועצות, שגבו את חייהם של כמעט 3 מיליון יהודים.
מי שחי בקייב ידע על באבי יאר, ומי שחי בחרקוב, ואני נולדתי בחרקוב, אז ידע על דרוביצקי יאר.
אתם שואלים על באבי יאר כי זה מה שאתם יודעים. איפה חצי בכדור הארץ החשוך? אסור להסתנבר בזה שאתה יודע משהו.
את השעה הבאה נקדיש לבאבי יאר. אחת ולתמיד ננסה להבין מה קרה שם. מדוע אנחנו לא יודעים על כל מה שהרה באותם יומיים עקובים מדם? ומדוע הוזנח זיכרון קורבנות השואה שהתרחשה ממזרח למחנות. מאות קהילות שהושמדו ונקברו בבורות הריגה במזרח אירופה ובשטחי ברית המועצות. ערב מלחמת העולם השנייה, היהודים באוקראינה בפרט ובברית המועצות בכלל התרכזו בערים הגדולות.
כמו מוסקבה, סן פטרבורג, קייב, אודסה, חרקוב.
זו משה פולק רוזנברג.
משה פולק רוזנברג, מנהלת אגף הארכיונים ביד ושם, ודוקטורנטית שעוסקת בשאלת של יחסי היהודים ושכניהם באוקראינה בתקופת השואה. לצד זה המשיכו גם להתקיים ריכוזים של אוכלוסייה יהודית במה שאנחנו מכירים כעיירות או ערים בינוניות הקטנות, כמו ברדיצ'ב, כמו ז'יטומיר, כמו ויטיבסק, תלוי, זאת אומרת, על איזה אוקראינה, בלרוס או מקומות אחרים שאנחנו מדברים. אבל בהחלט הצעירים, זאת אומרת, ערים כמו קייב או מוסקבה או לנינגרד, שזה גם ערים החדשות, הצעירים זרמו אליהם בזכות ההזדמנויות גם ההשכלה וגם העבודה שנפתחו ומודרניזציה. הציבור היהודי השתוקק לנצל את ההזדמנויות החדשות שפתחה המהפכה והמציאות הסובייטית שבעצם אסרה על אנטישמיות ובעצם ביטלה את האפליה או אפליות שהיו קיימות לפני כן באימפריה הרוסית.
היהודים שעד פרוץ המהפכה היו בעמדת נחיתות זכו סוף סוף לשוויון מעוגן בחוק, והם ניצלו זאת היטב.
היה פה שילוב אינטרסים בין המדינה שהייתה צריכה לבנות את עצמה ולא היו לה תשתיות ותיקות, לבין הציבור שהיה בשל כדי להשתלב ולנצל את ההזדמנויות החדשות. ולכן בעצם בין שתי מלחמות עולם, הברית המועצות צמחה שכבה מצד אחד של הפרוליטריון היהודי, זאת אומרת הצעירים שהגיעו מהעיירות, ומצד שני של משכילים, של שכבת האינטליגנציה, שהייתה גם בתוך שורות החוקרים, וגם בשורות האנשי הוראה, וגם עיתונאים, וגם המפלגה.
במפקד אוכלוסין ב-1939 נספרו כ-3 מיליון יהודים ברחבי ברית המועצות, ובקייב לבדה 225,000. כלומר, הקהילה היהודית בקייב הייתה מן הגדולות תחת השלטון הסובייטי. ועם זאת, קהילה של ממש היא לא הייתה. המיעוט היהודי היה גם החילוני ביותר מבין המיעוטים ברחבי ברית המועצות, ומנהגי הדת באו לידי ביטוי לעתים נדירות.
גם חג הפסח וגם חג הפורים, מבחינת המאכלים ומבחינת הערב, יהודים ציינו, אבל זה קרה בתוך גבולות המשפחה, ולא ברמה ציבורית או פורמלית או של מערכת החינוך. עכשיו, בתי כנסת לאט לאט הלכו ונסגרו בתוך ברית המועצות לאורך שנות ה-30. בקייב, כמו במקומות אחרים, בדרך כלל נותר בית כנסת או מספר מוסדות דתיים, אבל לרוב לא הציבור הצעיר, אלא דווקא המבוגרים, הם אלה שהמשיכו לקיים, כי גם אם אתה רצית להיות חלק מתוך מערכת הסובייטית, ואם היית תלמיד בבית ספר, ללכת למוסד דת ולהתפלל, זה דבר של... זאת אומרת, לא היה חלק מנורמת החיים, וזה גם דבר שהמערכת גינתה אותך.
מיכאל סדקו בן ה-87 נולד בקייב שלפני המלחמה. לאב אוקראיני גוי ולאם יהודיה.
לא יכולתי להרגיש יהודי לגמרי, כי לאבא היו קרובים שלו ולאמא הקרובים שלה, אבל בכל החגים היהודיים הגדולים, פורים, פסח, ראש השנה, סבא היה נותן לנו מתנות. סבא היה יהודי, אבא של אמא.
נס בלה צ'טברה, דידי ומאמי, סטר.
היינו 4 ילדים מאמא. הבכור היה גרישה, יליד 28. היה הבן של אמא לפני הנישואים עם אבא. אבא נסע את אמא לאישה ב-35 ולקח גם את גרישה. אני נולדתי ב-36, ב-38 נולדה קלרה, וב-22 באפריל 1941, יום ההולדת של לנין, נולד ולודיה. קראו לו כך על שם ולדימיר לנין. זה היה באופנה לקרוא לילד על שם מנהיג שנולד באותו היום.
אפריל 1941.
מילדותו בקייב שלפני המלחמה, הוא לא זוכר המון. הוא עוד לא הספיק ללכת לבית הספר לפני פרוץ המלחמה. רוב הזיכרונות שלו מאותה התקופה קשורים במשפחה שהקיפה אותו.
דבנו יפומניו.
אני זוכר את סבא מרכיב אותי על הכתפיים ולוקח אותי ממקום למקום ברחבי הבית.
על המלחמה המתרחשת באירופה הוא לא שמע הרבה, וממילא בחסות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב בין ברית המועצות לגרמניה הנאצית, איש לא ראה את המתקפה שהתבשלה בחדרי המלחמה הנאצים לקראת מבצע ברברוסה, שהחל ביוני 41.
הפלישה לברית המועצות היא נחשבת בעצם המלחמה האידיאולוגית המובהקת ביותר שגרמניה הנאצית מנהלת במסגרת מלחמת העולם השנייה. יש פה שילוב, מאבק שהוא מאבק שאפשר לדבר עליו במושגים כמעט דתיים של מלחמת גוג ומגוג, שתי סיסטמות, שתי מערכות אידיאולוגיות שכדי שאחת תוכל לחיות ולהתפתח, השנייה צריכה להתחסל. ולהבדיל ממקומות אחרים, אין הסכמי ביניים, אין כאן אפשרות להסדר, אלא כדי ליצור סדר עולמי חדש על הקומוניזם או על המרחב הסובייטי תחת השליטה, מה שנקרא, הקומוניסטית, הפרק הזה חייב להסתיים.
ב-22 ביוני 1941 פלשו כ4 מיליון חיילי מדינות הציר אל תחומי ברית המועצות ללא התראה. מתקפת הפתע של הצבא הנאצי טלטלה את ברית המועצות וזעזעה את הצבא האדום שלא חזה את הפלישה. תוך שבועות ספורים חלקים נרחבים משטחי ברית המועצות נכבשו בידי הנאצים והותירו את האוכלוסייה האזרחית שחיה בהם תחת משטר עוין. כחודש לאחר הפלישה, במפקדתו של היטלר התקיים דיון שקבע את אופי ההתנהלות מול האוכלוסייה האזרחית בשטחים הכבושים. כך נכתב בפרוטוקול הדיון.
חשוב אתה לא לגלות את המטרות שלנו לכל העולם. האזור הנקי. ויש צורך להשליט בו סדר במהירות אפשרית. הדרך הטובה להשיג זאת היא בהוצאה להורג של כל מי שזורק לעברנו מבט עקום. על התושבים המקומיים לדעת שכל מי שיראה חוסר מעש יוצא להורג, ושהם יישאו באחריות על כל העבירות שהתבצעו.
פולק רוזנברג מיד ושם קובעת שהמרחב הסובייטי הכבוש היה למעשה האלים ביותר במלחמה באותה התקופה.
ולכן יש פה בעצם מרחב שמראש המלחמה נגדו היא מלחמה טוטלית, היא מלחמה ברוטלית, לא כתוצאת לוואי, אלא כתכנון בסיסי. אנחנו מדברים על הוצאות להורג בכל הדרכים, מה שנקרא, שניתן לתאר, ומתקני השמדה למיניהם, ומחנות הסגר, ומחנות עבודה, והוצאות להורג פומביות ברחובות העיר, ואני כרגע לא מבדילה, לא מפרידה בין יהודים ללא יהודים, אלא בכלל על שפה שהכיבוש הזה מדבר מראשיתו, ומכך גם חוקרי שואה נוטים בין השאר להסביר את הדינמיקה של התפתחות ההשמדה של היהודים. זאת אומרת, אותה הקצנה ואותה אלימות שמקבלת גם דחיפה מאוד משמעותית מלמעלה. ואם אנחנו מדברים על אותה מלחמה שצריכה להביא לסדר עולמי חדש ולניצול המרחבים האלה, אם על בני אדם ואם על מאגרי הטבע, אז יש קבוצות מסומנות, מה שנקרא עוד פעם בתפיסה האידיאולוגית, שעליהן להתחסל כדי להבטיח את השקט ולהבטיח את הביטחון על המרחב.
בין הקבוצות הללו חברי המפלגה, הקומיסרים, כלומר הקצינים הפוליטיים, וכמובן היהודים.
יהודים כארכיטייפ של יהודה בולשיביזם, זאת אומרת מי שמשלב בתוכו גם את הבעיה הגזעית וגם את הבעיה האידיאולוגית, מי שבעצם בתפיסה חולל את המהפכה, ביסס את המהפכה הקומוניסטית ומעוניין בשימורה.
וכך, בכל מקום שנכבש על ידי חיילי הוורמאכט במבצע ברברוסה, החל תהליך השמדת האוכלוסייה היהודית. כלומר, בניגוד לתפיסה הרווחת, רצח היהודים השיטתי בידי הכוחות הנאצים החל כבר ב-41 בחזית המזרחית.
בברית המועצות, מהיום הראשון של המלחמה, אנחנו מדברים על תחילת הרצח, שתוך שבועות ספורים מסוף, בעצם מיוני 41, הופך להיות לרצח טוטלי. זאת אומרת, לא רק קבוצות גברים, שזה מה שקורה מאפיין את השבועות הראשונים של מבצע ברברוסה, לרצח שבו נרצחים מהלך, בעצם הם פעולות רצח שבמהלכה נרצחים נשים, זקנים וילדים, זאת אומרת, טוטלי וגלובלי. וזה מה שיאפיין את המרחב, זה לא אומר שכל יהודי ברית המועצות נרצחים בחודשים הראשונים, אבל כמדיניות כוללת, הדבר הזה מקבל תרגום למעשה כבר בעצם מהחודש השני של הכיבוש.
שיטת הפעולה לא הייתה שונה בשטחי אוקראינה. צעד אחר צעד, הצבא הנאצי התקדם מזרחה במסע הכיבוש, וכחודשיים אחרי הפלישה לברית המועצות, הכוחות הגרמניים מגיעים לעיר קייב. מיכאל סדקו, אז בן 6 בלבד, זוכר את תחילת המתקפה.
משום מקום, שמענו רעם. התברר שמטוסים גרמניים החלו להפסיד את תחנת הרכבת, שהייתה ציר הקשר שלנו עם העולם. הפצצות הראשונות פגעו במחסני הלחם, הדגן נדלק והחל להישרף, החיות שהיו בקרבת המחסנים החלו לברוח, חולדות, עכברים, חתולים, סמורים, נמיות, כל מי שניזון מלחם וכל מי שניזון ממנו ברח מהשריפה. גרנו שני רובעים מהרכבת. כשהתעוררתי, בבוקר ראינו את כל החיות בחצר שלנו. אני זוכר את זה טוב מאוד. הסתכלתי בחצר וראיתי חיות וציפורים מתופפות. כולן מלאות פחד. עשן שחור סמיך עלה מתחנת הרכבת. כשדגן ולחם נשרפים, עולה מהם עשן רעיל שאסור לנשום.
אביו של מיכאל עבד במפעל חיוני ששונה מזרחה, הרחק מהחזית. למשפחתו הוקצו מקומות על הרכבת החוצה מהעיר, שעמדה בפני המתקפה ממערב.
לפני כן פינו את כל המפעלים החיוניים. המפעל שבו אבא שלי עבד התפנה לוולגה. כשמניידים ציוד מביאים איתו גם את האנשים שמפעילים אותו יחד עם המשפחות שלהם, והם מקבלים מקומות ברכבת. זו הייתה רכבת מסע. הילדים ואימא היו בקרונות נוסעים, ואבא היה על קרון שנסע ציוד. חיכינו במשך 3 ימים בתחנה. גרישה גידל יונים, והוא נזכר שהוא שכח לפתוח את השובח ולשחרר את היונים שלו. גרנו שני רובעים מתחנת הרכבת, והוא רץ הביתה. בזמן הזה הרכבת התחילה לנסוע יחד עם אבא בקרון המסע, ואמא לקחה את 3 הילדים ויצאה איתנו החוצה. גרישה הגיע תוך 30 דקות ופגש אותנו ברציף. הרכבת כבר הייתה איננה.
ידיעות חלקיות על הנעשה באזורים שנכבשו על ידי הגרמנים מגיעות גם לבירת אוקראינה. ועד ספטמבר 1941, כ-70% מיהודי קייב נמלטו מהעיר. פולק רוזנברג מסבירה כי מי שנשאר בקייב הם המגזרים החלשים יותר באוכלוסייה היהודית.
וכך בעצם אנחנו פוגשים מצב שבו היהודים שנותרו זה בעיקר זקנים, נשים וילדים, כי מי שלא התפנה, גברים גויסו, שזה מראש, אנחנו מדברים כאן על ציבור מוחלש, מבחינת היכולת שלו, אם בכלל אפשר פה לדבר על איזושהי יכולת להתנגד או לצאת באיזושהי פעולה יותר אקטיבית.
הכוחות הנאצים כובשים את קייב ומתמקמים ברחוב חרשצ'אטיק, רחובה הראשי של העיר. מספר ימים לאחר מכן, פצצות מופעלות ומחריבות את מרכז קייב. המוני חיילים גרמניים, לצד אזרחים אוקראינים, נהרגים כתוצאה מהמהלך.
כמו שאנחנו יודעים היום, זו פעולה שנעשתה על ידי בעצם הכוחות הסובייטים שהתפנו, אבל אפילו בעצם פצצות מרחוק. נפגעים גרמנים במרכז העיר, וגם יש תחושה שיש פה איזושהי פעולת חבלה שעלולה גם להימשך. ובישיבה שמכנסים מי ששולט באותו זמן בעיר, וזה הוורמאכט, זאת אומרת הפיקוד הצבאי, מכנסים זרועות, נציגים שונים של זרועות שונות שנמצאות בעיר, גם של מה שנקרא פיקוד האידיאולוגי, ה-SS, וגם וורמאכט, כדי לדון על פעולת ענישה או פעולת תגובה, וההחלטה שמתקבלת היא שמי שיישא במלוא האחריות, מי שאותר או זוהה כאשם נושא באחריות, זה הציבור היהודי בכללותו.
הנאצים מחליטים לפעול נגד יהודי קייב, וב-28 בספטמבר מודעות באוקראינית וברוסית נתלות ברחבי העיר.
על כל היהודונים המתגוררים בקייב וסביבותיה, להתייצב בשעה 8 בבוקר, יום שני, 29 בספטמבר 1941, בפינה על יד בית הקברות. עליהם לקחת עמם מסמכים, כסף, חפצי ערך, בגדים חמים, לבוש תחתון וכדומה. כל יהודון שלא יבצע הוראה זו וימצא במקום אחר כלשהו, יירה. כל אזרח שיכנס לדירות שפונו על ידי היהודונים ויגנוב רכוש, יירה.
שלמחרת בבוקר, ב-29 בספטמבר, מתחיל זרם של יהודים בגילאים שונים, לזרום לכיוון המקום או גאיות שאנחנו מכירים אותם כבאבי יאר, שזה אזור ההיסטורי של בתי הקברות הנוצרים והיהודים של העיר, כשאף אחד לא יודע מה יקרה. השמועות מדברות על פינוי לעומק ברית המועצות, שילוח למחנה עבודה, ואפילו יש מי ששמע על כך שאולי זה פינוי לפלסטינה.
בתוך אותו שטף של יהודים, גם משפחתו של מיכאל סדקו ארזה את חפציה והחלה לנוע בחששות גדולים אל עבר באבי יאר.
התאספנו לפי הצו. סבא העלה את אמא ואת הילדים על העגלה ונסענו. אמרו לסבא, סע מפה, אתה זקן, הגרמנים יהרגו אותך. הוא אמר, הגרמנים מתורבתים. במלחמת העולם הראשונה הם לא נגעו בי, והיה לנו טוב בקייב תחת השלטון שלהם. אני נשאר. הוא העלה אותנו לעגלה ונסענו. כשיצאנו מהבית, שכן ניגש לסבא ואמר, יודקה, אחרי שאתה נוסע, אני אקח את הסוס שלך. אני אזדקק לו. נסענו לאורך שבעה רובעים מז'לנסקי 41, עד שראינו את ההמון בדרכו לבאבי יאר. השכנים שלנו אמרו לאמא ברטה, לאן את הולכת? בעלך אוקראיני, שם המשפחה שלך אוקראיני. הילדים אוקראינים, בשביל מה את צריכה את זה? מהבזאר היהודי, שהיום נקרא כיכר הניצחון, חזרנו הביתה.
עם שובם גילו מיכאל ומשפחתו שלמרות אזהרות הצו, ביתם נבזז. הם התמקמו, הלכו לישון, ובבוקר שמעו דפיקות בדלת. בפתח הדלת עמדה גננית הבניין, ואיתה שני שוטרים.
הגרמנים לקחו אותנו שוב לבזאר היהודי. ומשם דרך רחוב פולטבסקיה לרחוב ארטיומה, שם כבר הייתה גדר, וטור ארוך של אנשים, יהודים וקומוניסטים, עם הילדים שלהם וציוד שלהם, משני צידי הטור היה גדר. שוטרים וגרמנים. לאט לאט הטור התקדם לבאבי יאר.
דשלי דו קלדבישה, דייברייסקו קלדבישה.
הגענו לאזור בית הקברות היהודי, פנינו ימינה והלכנו 100 מטרים עד שהגענו למחסום. לאורך רחוב ארטיומה עוד היה לאן לברוח. כשהגענו לבאבי יאר, שהיה בקצה העיר, לא היה איפה להתחבא. היה שם מחסום, ואפשר היה להתקדם אך ורק קדימה. כשהמחסום נפתח, עברו אותו בכל פעם 300-400 איש, והתקדמו אל המחסום השני. באזור המחסום השני לקחו את הבגדים, ומשם אנשים התקדמו אל המחסום השלישי. שם לקחו את הכסף, השעונים, הזהב, המסמכים. חילקו אותנו לקבוצות, צעירים בגילים 6-15, נשים לחוד,
הפרידו את גרישה ואותי מאמא, והילדים הקטנים הלכו איתה.
ממרחק 10 מטרים, תחת עינו הפקוחה של השומר, מיכאל ואחיו גרישה צפו ברצח בני משפחתם, בזה אחר זה.
קלרה была с мамой, у мамы на руках Володя.
קלרה הייתה עם אמא, וולודיה היה על הידיים שלה. קלרה הייתה בת 3.5 אז. היא ראתה אותי ורצה אליי. השוטר ראה אותה, נתן לה מכה בראש והיא נפלה על האדמה. הוא נעמד מעליה, הניח את הרגל שלו על החזה שלה, וחנק אותה למוות. אמא ראתה איך השוטר חנק את קלרה, איבדה את ההכרה והתינוק נפל לה מהידיים. השוטר ניגש אליהם, חנק את ולודיה עם הרגל וירה באמא למוות.
הלילה החל לרדת על מיכאל וקבוצת הנערים שעמדה בצד וצפתה בגופה אחרי גופה מושלכת אל בבי יער. היה זה ערב יום כיפור. השמש עמדה לשקוע ולהביא איתה את יום הדין, ההזדמנות האחרונה לשנות את גזר הדין. והילדים בבבי יער הצליחו להשחיל בקשה אחרונה.
הילדים התחילו לבקש, תשחרר אותי, תשחרר אותי. והוא נופף עם היד ואמר, תברחו. 150 אנשים בערך התפזרו כמו עכברים, מי לצדדים, מי אל תוך היער. גרישה ואני נכנסנו אל היער, ובזכות החושק ומזג האוויר הצלחנו להגיע עד לגן החיות, שגם היה בקצה העיר, ומשם הלכנו הביתה. איך אני זוכר שזה היה גן החיות? שמענו את החיות מהלילות.
לתושבים האוקראינים בקייב לקח זמן להבין מה התרחש בגבולות עירם. באותו יום כתבה ביומנה אירינה חורושונובה, תושבת העיר קייב, על השמועות שהגיעו אליה.
30 בספטמבר 1941, קייב, אוקראינה. אנחנו עדיין לא יודעים מה עשו עם היהודים. שמועות נוראיות מגיעות מבית הקברות לוקיאנובסקי. אך עד כה בלתי אפשרי להאמין להם, אומרים שהם מוציאים יהודים להורג בירי. אלה שליוו אותם עד לנקודה בנפקד להופיע, ראו שכל היהודים עוברים דרך טור חיילים גרמניים, זורקים את כל החפצים, ואותם עצמם הגרמנים מריצים הלאה. אחדים אומרים שאת היהודים מוציאים להורג בנשק אוטומטי. מוציאים להורג את כולם. אחרים אומרים שעבורם הוכנו 16 רכבות והם ישולחו לאן. אף אחד לא יכול לענות. ככל הנראה ידוע דבר אחד, לוקחים להם את כל המסמכים, החפצים והמזון. אחר כך מגרשים לבבי יער, ושם, לא יודעת מה שם. דבר אחד אני כן יודעת. קורה משהו נורא, משהו מפחיד, משהו שלא ניתן לתאר, שלא ניתן להבין, ולא ניתן לא להפנים ולא להסביר.
כשחזרו הביתה, מיכאל וגרישה מצאו אותו הרוס אפילו עוד יותר. הם ישנו לילה טרוף במרתף הבניין, אבל בבוקר חזרה הגננית שהסגירה אותם יום קודם לכן, ואיתה שוב שוטרים. שלקחו את מיכאל וגרישה למטה החקירות של הגסטאפו ברחוב קורולנקו מספר 15.
היינו שם בערך חודשיים. יהודים, קומוניסטים, חיילים. כל מי שהגרמנים לא אהבו נלקח לחקירה. לפני החקירה היו מביאים לנו את מה שהיה להם. חתיכת לחם או תפוח אדמה. אמרו לנו, אתם צעירים, אולי עוד תשרדו, אני כבר לא אזדקק לזה. מי שהלך לחקירה חזר בתור שק עצמות.
הם חיכו שם תקופה ארוכה עד שזומנו לחקירה. ובחקירה, לצד קצין הגסטאפו וחלב הצייד הגדול שלו, ישב מתורגמן.
זה היה איוון איוונוביץ', לא זוכר את שם משפחתו. הוא היה פולקסדויץ'. שנלחם במלחמת העולם הראשונה בקייב, נפצע שם והחליט להישאר. כשכולם התפנו מהעיר, הוא נשאר. הוא גר בז'לנסקי 43, ואנחנו ב-41, לידינו. הוא היה חבר של אמא שלנו. הוא ראה אותנו ואמר לקצין שהוא מכיר אותנו. אלה הילדים של מכר שלי. למה הביאו אותם לפה? הם לא יהודים. אבא שלהם הוא סדקו, אני מכיר אותו. הפולקסדויץ' שחרר אותנו משם מיד אחרי החקירה.
מיכאל וגרישה זכו גם למסמכים רשמיים מהגסטאפו שאישרו שהם אוקראינים והם שבו הביתה. שם הם הומצו על ידי שכנה מבניין המגורים שלהם, שהזדהתה בפני הגסטאפו לאורך כל תקופת הכיבוש כאימם, ובכך הצילה את חייהם. על מעשיה זכתה לאחר המלחמה בעוד חסידת אומות העולם. היומיים הראשונים של הטבח הסתיימו. לפי דוח מספר 101 של האייזנס גרופן, 33,771 יהודים נטבחו ב-29 וב-30 בספטמבר 1941, ח' וט' בתשרי ה' תשעין ב' בבאבי יאר. אבל מפעל הטבח בגיא הריגה המשיך לפעול עוד הרבה לאחר מכן.
להבדל מהדימוי, הזיכרון הקולקטיבי, לפחות היהודי וגם הישראלים, והתקסים שבדרך כלל מתקיימים ב-29 בספטמבר, כי יום הזיכרון לקורבנות באבי יאר, הרצח בבאבי יאר לא מתקיים יומיים. יהודים שלא הגיעו לבאבי יאר ביומיים האלה נתפסים ונעצרים גם בשבועות שאחר כך, ולכן הרצח נמשך גם באוקטובר ונמשך במשך כל השנתיים שקייב היא כבושה ובאבי יאר הוא אתר רצח פעיל. להבדל מהתודעה או הזיכרון שלנו, היהודים הם הראשונים, אבל אותו אתר הרצח שבו נרצחים גם יהודים, מתחילים להירצח גם בני סינטי ורומא, ושבויים סובייטים ואנשי מחתרת וכמורה. כל פעם קבוצה אחרת שנמצאת ומסומנת כמסוכנת או כבלתי רצויה, אחת מהקבוצות הטרגיות לצד היהודים, זה מאושפזי בתי החולים הפסיכיאטרים בעיר.
בסך הכל בבאבי יאר נרצחו לאורך כל תקופת הכיבוש הנאצי בין 100-150 אלף איש ואישה, מתוכם כ-50 אלף יהודים. עוד לפני נסיגת הצבא הגרמני ושחרור העיר, נפוצות בברית המועצות הידיעות על מה שקרה בגאיות בפרברי קייב. ולא מדובר ברכילות פנים יהודית. כבר בינואר 42 כותב שר החוץ של ברית המועצות, ויאצ'סלב מיכאלוביץ' מולוטוב, על השמדת היהודים בבאבי יאר בעיתונות הסובייטית הממלכתית.
שחיטה נוראית ופרעות התבצעו על ידי הכובשים הגרמנים בבירת אוקראינה קייב. תוך ימים ספורים הבנדיטים הגרמנים רצחו וירו ב-52 אלף גברים, נשים, זקנים וילדים. אזרחים סובייטים אשר הצליחו להימלט מקייב מתארים תמונה מזעזעת של אחת מההוצאות להורג. בבית הקברות היהודי של העיר קייב נאסף מספר גדול של יהודים, כולל נשים וילדים מכל הגילים. לפני ההוצאה להורג הם נדרשו להתפשט ואז הוקו. את הקבוצה הראשונה שנבחרה הם הכריחו לשכב בתחתית הגיא עם הפנים כלפי מטה ואז ירו ממקלעים אוטומטיים.
עם שחרור העיר בסתיו 43 מלוא גודל ההשמדה מכה ביהודי ברית המועצות. וסילי גרוסמן, סופר ועיתונאי יהודי סובייטי שיערוך בהמשך את הספר השחור, המתעד את שואת יהודי ברית המועצות, סיפר על כך לאשתו בעקבות ביקור בקייב מעט אחרי השחרור.
אתמול הייתי בקייב. קשה להביע את מה שהרגשתי ומה שסבלתי באותן השעות, כאשר ביקרתי בכתובות שבהן גרו קרובי משפחה ומכרים. רק קברים ומוות יש שם. אני נוסע לברדיצ'ב, חבריי כבר היו שם. הם סיפרו כי העיר הרוסה לגמרי. רק מעטים, אולי תריסר יהודים ניצלו מאלפים הרבים, אולי מעשרות האלפים של היהודים שחיו שם. אין לי כל תקווה למצוא את אימי בחיים. הדבר היחיד שאני מקווה הוא לדעת על ימי האחרונים ועל מותה.
כך, עוד לפני תום מלחמת העולם השנייה, הקהילה היהודית באוקראינה מתחילה להתאבל על באבי יאר.
פעולות למען הנצחה בבאבי יאר מתחילות כבר עם השחרור ב-43. וב-29 בספטמבר 44 יש טקס גדול ראשון בבאבי יאר, שמשתתפים בו יהודים שחזרו לעיר, וניצולים וחיילים יהודים משוחררים. והתקווה של כולם, המחשבה של כולם, הייתה שמהר מאוד גם יקום אתר זיכרון.
ודווקא אז, כשנראה שכולם מתחילים לדעת ולהבין מה קרה בבאבי יאר, אנשים התחילו גם לשכוח.
באותה שנה ב-44 אנחנו רואים פעם ראשונה גם תחילת השכחה, מגמה של השכחת שואה. אני מדגישה, לא הכחשת שואה, אלא השכחת שואה. לראשונה אנחנו רואים דווקא בדיווח על מה שקרה בבאבי יאר, רצח היהודים, אוכלוסייה אזרחית יהודית. אחד מאנשי המנגנון הסובייטי מוחק את המונח, הזכור של יהודים, ומשנה את זה לאזרחים סובייטים שוחרי שלום.
מי זברתם?
אני ואחי גרישה סיכמנו לא להיזכר שהיינו שם. אם היית שם, אז מי אתה? יהודי? ואחרי המלחמה כבר לא אהבו יהודים.
יהודים שכחתי.
באבי יאר זה היה כמעט מילה סודית בזמן שגדל.
זה נתן שרנסקי. היום, בין השאר, הוא משמש כנשיא המכון להנצחת באבי יאר. אבל כשהיה צעיר, לא ידע כמעט כלום על אירועי השואה שהתרחשו בנופי ילדותו.
גדלתי בברית המועצות, באוקראינה, בעיר דונצק, כמה שנים אחרי השואה. גדלתי למעשה בין שדות מוות של השואה, בלי לדעת כמעט שום דבר על זה. כי היה אסור לדבר על זה. והיה ככה בשקט בשקט, היו מספרים על זוועות שקרו בקייב, גם זוועות שקרו במקומות אחרים. אבל אי אפשר ללמוד על זה בבית ספר, אי אפשר לדבר על זה.
אבל השתיקה לא הייתה מוחלטת.
והיה אפשר לדבר שנרצחו אזרחים סובייטים, קודם כל קומוניסטים, וקודם כל חיילים שלחמו נגד נאצים. ובין אלה שנזכרים שגם היו נהרגים יהודים. לדבר על זה שהיה איזשהו מאמץ מיוחד להרוג דווקא יהודים, בכלל לא היה קיים.
ההשתקה וההשכחה המשיכו עד ל-19 בספטמבר 1961, 20 שנה אחרי הטבח.
ואז אני הייתי בן 13, כאשר אבא שלי קורא עם קול רועד ועם ידיים רועדים מעיתון, עיתון ספרותי ברוסיה רשמי, שיר של יבטושנקו "באבי יאר".
על באבי יאר עשבי בר מאבשים. אילן צופה נזעם כבא לדרוש משפט. פה קול זועק דומם, ובגלותי ראשי, אחוש כיצד אני, הופך סיבה אט אט. ואני עצמי, כזעקת אין הגה על אלפי האלפים שכאן מצאו קברם. אני הוא כל זקן שכאן הוצא להרג. אני הוא כל תינוק למוות כאן נורא. או עם רוסי שלי, ידעתי עד מאוד כי ביסודך אתה שוחר אחוות עמים. אולם תחופות ההם שידיהם תמאות, שמחת ההור נשאו בצלצלים רמים. ידעתי את ארצי, ידעתי את טובה, ומה שפל מזה שבלא רטט נימים בשם ברית עם רוסי כבעיץ תלה נבע, נתעטפה בפאר שיאת אנטישמים.
המשורר הלא יהודי יבגני יבטושנקו פרסם שחור על גבי לבן בעיתון ספרותי רשמי של המפלגה את השיר הסובייטי הראשון שמתייחס לשואה. בוריס מפציר הוא אסיר ציון שהיה לימים למנכ"ל המשרד לעלייה ולקליטה. היום הוא מתרכז בעיקר בבימוי סרטים תיעודיים העוסקים בשואת יהודי ברית המועצות. וגם הוא זוכר את היום בו התפרסם השיר.
הייתה איזושהי בשורה, מותר לדבר על זה. ועוד אם במוסקבה פרסמו את השיר של יבטושנקו, ויבטושנקו היה אליל, אחד משלושה ארבעה משוררים הכי יהודיים בברית המועצות, ומעמד של המשורר בתרבות הרוסית זה מעין בעל נבואה. הייתה תחליף, אין דת, אז יש משוררים. הם מתווים את הדרך, הם מכוונים מה טוב ומה רע, למען מה צריך לחיות. לכן כאשר אתה קורא את השיר באבי יאר, ומי שכתב את השיר זה יבטושנקו הרוסי, והעיתון הוא ממוסקבה. זה איזושהי הכרה של השלטון בכך שבאמת הייתה שואה, שהיה באבי יאר. ובאבי יאר זה אשכרה ברית המועצות.
אבל ההתרגשות לא ארכה זמן רב.
זה היה נאיבי מאוד. תוך ימים ספורים התחילו התקפות על יבטושנקו, ולא היה שום המשך, אבל כעבור זמן מה, בכתב העת יונסט מפרסמים את הרומן של קוזניצוב, באבי יאר. אנטולי קוזניצוב יליד קייב, הוא גדל ליד באבי יאר עצמו. שוסטקוביץ' כותב את הסימפוניה 13, באבי יאר.
במקביל למאבק במישור הרעיוני-פוליטי, גם בשטח באבי יאר מוקמות אנדרטאות מאולתרות הנרצחים שהקימו אזרחים, בניגוד לרצון המדינה הסובייטית. תושבי העיר אף נהגו להגיע ב-29 בספטמבר בכל שנה לגיא הריגה, להקדיש ריגי דומיה לנרצחים. המאבק האזרחי הקטן הזה מגיע לשיא 5 שנים אחרי פרסום הפואמה של יבטושנקו.
ב-66 בעצם מתקיים טקס זיכרון שלא קיבל את האישור הרשמי הסובייטי שלוקחים בו חלק בבאבי יאר, גם אנשי רוח יהודים, רוסים, אוקראינים, וגם צעירים יהודים, שבו בין השאר נתלה שלט גם בעברית באבי יאר, ואחד הנועמים המרכזיים, הסופר נקרסוב, רוסי במוצאו, דיבר על כך שיש פה הרבה קורבנות, אבל רק יהודים שוכבים כאן רק בגלל היותם יהודים. ובעקבות הלחץ הזה, ואנשים האלה משלמים מחירים אישיים, נקרסוב הוגלה מברית המועצות, ולא חזר לעולם, אבל בעצם מתחילה מגמה, וגם זאת ברית המועצות כבר אחרת מהעידנים האלימים ביותר, וב-76 קמה האנדרטה הראשונה בבאבי יאר, שלא מזכירה את השיוך האתני של הקורבנות, לא יהודים ולא אחרים, אבל כן מתייחסת לעצם האירוע של הרצח במקום.
15 שנה לאחר מכן, ב-1991, ברית המועצות מתפרקת, וטלטלה עוברת על המדינות שהרכיבו את המעצמה. מתודעה סובייטית, כל אחת מהן מפתחת תודעה מקומית. כחלק מהשינויים הרבים האלה, מסביר בוריס מפציר, זיכרון השואה בכל אחת מהמדינות העצמאיות החדשות משתנה.
בתודעה קולקטיבית הנושא השואה היה הנעלם הגדול. וזו הסיבה שכאשר ברית המועצות מתפרקת ומתפרסמות עדויות, מתחילים להקים אבני זיכרון בכל הרפובליקות. הזיכרון השואה הוא כבר לא הסובייטי כללי, הוא שונה מאוד בין לטביה ומולדובה, בין אוקראינה ורוסיה. גם באוקראינה יש לפחות 4 אזורים עם איזשהו מטען היסטורי מאוד מאוד שונה. גם בלרוס יש זיכרון מהבלרוס הסובייטית עד 39, ובלרוס המסופחת, זאת אומרת בלרוס מערבית. אבל הזיכרון המקומי מתחיל לצמוח, מתחיל להיבנות.
בשנה בה נפל מסך הברזל, קמה לראשונה אנדרטה לזכר הקורבנות היהודים בטבח באבי יאר. ולא רק שם, עוד ועוד אתרי רצח ברחבי שטחי ברית המועצות לשעבר, זכו להכרה ולהנצחה מטעם הרשויות המקומיות. המאבק של יהודי ברית המועצות לזכות בהכרה על כמעט 3 מיליון קורבנות יהודים. אבות, אמהות, אחים, אחיות, ילדים, ילדות, סבים וסבתות שנרצחו בשטחם, הצליח. אבל כשעלו ארצה גילו שדווקא בישראל, מדינת היהודים, לא יודעים שום דבר על השואה במזרח.
לישראל זה לא חלחל. לישראל, עם היומרה שאנחנו מייצגים את הזיכרון היהודי, לא נמצא מקום לחצי מקורבנות השואה.
אפילו הרצח בבאבי יאר, אירוע שכן התקבע כסמל מסוים בזיכרון השואה הקולקטיבי, לא הפך לאחד מאבני היסוד בנרטיב השואה הישראלי.
אבל לך תשאל את התלמידים היום. תשאל על השואה, מה התשובות שאתה תקבל? לא הייתה שואה. מה, הייתה שואה? מה, בעצם שם ב-41 כבר 1 מיליון יהודים נרצחו לפני הפתרון הסופי? מה בעצם השואה התחילה בשטח המזרחי? מה, כמעט מחצית קורבנות השואה מתוך 6 מיליון זה הסובייטים? שאלות אלמנטריות. ההיסטוריה מתחילה מהפרטים. היסטוריה לא מתחילה מהכללה.
מה שפולק רוזנברג מצאה שבתוך מערך הלימודים הענף על השואה בבגרות בהיסטוריה, רק לעתים נדירות מוזכרים באבי יאר והשואה בברית המועצות.
ואם לומדים, אז לומדים את זה בדרך כלל תחת כותרת שלב הכנה לרצח המחנות. ואין הפנמה, בסדר? שהרצח בבורות האלה התחיל בקיץ 41, והוא נמשך בכל מקום עד יומו האחרון. זאת אומרת, אני מדברת על וילנה בפונר. הרצח האחרון בפונר הוא 5 ימים בלבד לפני השחרור של וילנה ב-44. ואותו דבר במינסק, ואותו דבר במקומות אחרים. וזה לא מעבר לשום דבר, אלא זאת מהות ההשמדה במרחבים האלה. ודרך אגב, מי שמדבר על ברית המועצות, אז הוא גם לא מרחיק ליוגוסלביה, עם שלמים של זיכרון וגם של סיפור השואה שהם לא נמצאים במוקד.
לדברי מפציר, הנרטיב התבסס, הסמלים והאייקונים הוגדרו, ותבנית הזיכרון בארץ התקבעה.
אם יש סיפור, אז מישהו מגדיר את הסיפור הזה. מי שמגדיר את הסיפור, הוא יוצר מין תנך השואה. זאת אומרת, יש טקס, יש עסקור, כל שנה יש נושא אחר, ואת יש מתכונת. עד כמה זה אישי? עד כמה זה נוגע באנשים בעלי רקע שונה בחינוך, בעלי רקע שונה משפחתי, הכל. אבל זו המתכונת. אבל המתכונת הזאת כבר עוצבה. יש קורבן, אנה פרנק. אתה רוצה את הגיהנום? משלחות לטרבלינקה ואושוויץ. אתה רוצה גבורה? גטו ורשה. אתה רוצה נבל?
לפי השערתה של פולק רוזנברג, יכול להיות שנרטיב השואה שהתקבע בארץ הוא תוצאה של הרכב האוכלוסייה בישראל בשנים הראשונות מאז קום המדינה.
די לספר את הסיפור, רצוי שיהיו ניצולים, רצוי שיהיה תיעוד, ורצוי שתהיה ויזואליה, זאת אומרת שיהיה אייקון. הסיפור השואה הראשוני נבנה ועוצב בשנות ה-40 ו-50 ו-60 בארץ, כשניצולים מברית המועצות לא היו בארץ, תיעוד היה סגור מאחורי מסך הברזל, וגם האייקון, אלה גאיות ושדות, הוא מצטלם פחות מוחשי מאשר הדימוי של אושוויץ.
נתן שרנסקי מסביר גם הוא כי על אף האכזריות של שואת הכדורים, שבחסותה נרצחו 2.5 מיליון יהודים, חוסר העדויות בישראל של שורדים מאירועי ירי הקשו להשריש אותה בתוך הנרטיב שהתעצב בשנים שלאחר המלחמה.
הנרטיב ישראלי ראשון, נגיד ככה, שהיה לפני 50 שנה, כל מה שלא ראה מאבק על רצינות, ראה כאילו תוספת. אבל חוץ מזה, נרטיב של שואה, מה שנתפס זה מחנות השמדה. וזהו, יש אושוויץ, יש בוכנוולד, יש מאוטהאוזן, יש טרבלינקה, יש מקומות שאפשר לבוא ולראות, ויש זיכרונות של אנשים שהיו שם הרבה זמן, מודעות על שואה בכדורים, בהרבה אחרי מודעות על שואה על ידי תאי גזים.
אז למה בבי יאר הפך לחזה סמל? איך דווקא מכל גאיות ההריגה בברית המועצות, דווקא האתר הזה בקייב הצליח להשתרש כל כך עמוק בתודעת השואה שלנו?
כי בבי יאר זה בדיוק מהשטנצים מה אתה זוכר. אני כל פעם שואל, תגידו לי, למה בבי יאר? כי זה מה שאנחנו יודעים. בבי יאר יש ביוטיוב השיר שלו. בבי יאר יש במוזיקה השיר שלו. בבי יאר יש ביד ושם. בבי יאר מקימים עכשיו את המרכז ההיסטורי בקייב, בבי יאר. זאת אומרת, בבי יאר, אני חוזר ואומר, יש לו מקום מאוד מאוד ראוי. אבל בבי יאר באוקראינה היה יום מספר 100, לפני בבי יאר 200,000 יהודי אוקראינה כבר נרצחו. אז לכן, אם שואלים למה בבי יאר, יבטושנקו היה מגיע לחרקוב, והיה כותב על דרוביצקי יאר, אז במקום בבי יאר, היינו יודעים על דרוביצקי יאר.
אז קודם כל, בבי יאר זה הכי גדול. אחד מראשונים, לא הראשון, כי כן, זה הפך לקבר אחים הכי גדול שנשאר משואה.
קייב היא גם קהילה מאוד מאוד מרכזית. זאת אומרת, דמויות גם בציבוריות הישראלית הציונית, בסדר? כמו בן ציון דינור. שבעצמו היה יוצא העיר, ואם אנחנו מדברים על שלום עליכם, והעניין הזה של פער שבין הציביליזציה היהודית המפוארת לבין המחיקה ורצח, הם אלה שהפכו גם את הסיפור של ההשמדה לכל כך מרכזי. והדבר האחרון שאני חושבת שמסביר זה בדיוק המאבק על הזיכרון. זה שלא ניתנה אפשרות להנציח והייתה השכחה. וזה שנכתבה הפואמה בבי יאר. אז גם ביצירה הספרותית, גם במאבק, גם של אנשי רוח וגם צעירים ומבוגרים. זאת אומרת, הדיסוננס שבין ניסיונות להנציח לבין דחיקת הזיכרון לשוליים של מה שנעשה או לא נעשה.
השאלות על זיכרון קולקטיבי, על שליטה בנרטיב ועל הזנחה מכוונת אור השלנית של חלקים חשוכים בזיכרון השואה, כולן שאלות חשובות שצריכות להישאל. העלאת הזיכרון של בבי יאר ובאמצעותו את זיכרון השואה בכדורים, ובכלל זיכרון מפעל ההשמדה בברית המועצות ובחזית המזרחית, היא עוד צעד קטן בדרך לסרטט חלק נוסף במפת השואה. אבל אסור לשכוח לרגע, שלפני הכל, בבי יאר היה ותמיד יהיה סיפורם של מי שהיו שם והושלחו לבור, הושרדו כדי לספר.
מה זה
בשבילי?
אפילו לא חשבתי על זה, כי זה הקבר של המשפחה שלי, של העם שלי. ככה ש...
לאו קויה.
תודה לכל מי שסייע בעריכת התוכנית הזו. ראשית, תודה לכל המשתתפים, למיכאל סדקו, משה פולק רוזנברג, נתן שרנסקי ובוריס מפציר. תודה גם לכל מי שנתנו את קולם לתוכנית בכיתה ההקראה ובתרגום של מיכאל מרוסית. לאלכסנדר סנדרוביץ', אולה שור סלקטר, אהוד גרף, רניה ונאי, טל שנהב ומתן לוי. תודה מיוחדת על התרגום מרוסית למרים בלוך. תודה לאורכת יום השידורים מאיה גייר ולאלעזר סלוטקי על הליווי. תודה גם לבן רוטשטיין ולבן שני על הביצוע הטכני. מאיתנו, טבע אלמוג, עדי שוב ודניאל סלומון. תודה על ההזנה.